מאזינים לפודקאסטים של הארץ.
הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. קשה שלא להתעכב על התמונות של המטוסים הממריאים מקבול, עם אזרחים אפגנים שמנסים להידחס לתוכם ואז נופלים למותם. ארצות הברית הרימה דגל לבן ונטשה את אפגניסטן אחרי 20 שנה ושני טריליון דולר. עם אמיר טיבון נדבר על הכישלון של הנשיא ביידן והתחזיות המוטעות של הממשל האמריקאי. נשאל גם מה המדיניות החוץ האמריקאית במזרח התיכון, כלפי איראן, כלפי סין ורוסיה. בהמשך רוני לינדר ואירן סגל עם נתוני התחלואה מקורונה. החיסון השלישי מצליח מצד אחד לצמצם את מספר החולים קשה, אך מנגד ברור שהקורונה תישאר פה שנים רבות. ולבסוף שירלי גל ונוגה תמוז עם מילון הזהויות השלם. פעם היו רק הומואים ולסביות, היום בני נוער כבר מדברים על פנסקסואלים ודמיסקסואלים.
כי הנה אני בחורה עם שדיים, אבל אני קורא לעצמי גבר. אז מה אני? אתה תחליט מה אני, אתה תקרא לי בשם, אז הנה אני עוזר לך ונותן לך את ההגדרה.
There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy. The likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely.
לעתים נדירות כל כך, תחזית של נשיא אמריקאי התנפצה כל כך מהר והתברה כלא נכונה לחלוטין. זו הכותרת של האתר אקסיוס בארצות הברית שמנתחת את הנסיגה האמריקאית באפגניסטן. שלום אמיר טיבון.
היי, שלום ליאור.
אז אמרו שיש 300 אלף חיילים שיגנו על הבירה וימנעו מהטליבן להיכנס, וביידן אמר אנחנו יוצאים ויש שם בעל הבית, ומש תוך ימים זה הלך.
כן, ואני חושב שהציטוטים האלה ירדפו את ג'ו ביידן עוד הרבה שנים, במיוחד כאשר הוא אמר, אתם לא תראו בקבול, בירת אפגניסטן, תמונות כמו בווייטנאם של מסוקים מרימים אנשים מבניין השגרירות, והנה אתמול זה בדיוק מה שראינו בשעות הבוקר.
פינוי ממש עם הזנב בין הרגליים, ארצות הברית אחרי שהשקיעה 2 טריליון דולר במה שקורה באפגניסטן מתקפלת, ואפגניסטן חוזרת 20 שנה אחורה.
בדיוק, ואותו צבא אפגני שביידן דיבר עליו, שיחזיק את הביטחון וידאג
300
למדינה.
300 אלף חיילים חזקים.
אימנו אותם, נתנו להם את הנשקים הטובים בעולם. אגב, הכל נכון, הוא לא שיקר, הוא פשוט טעה בגדול. הערכת המודיעין שהצבא האפגני יוכל להחזיק מעמד מול הטליבן שבועות, אולי חודשים ו...
דיברו על חצי שנה, אגב, בהתחלה. לפחות אחר כך הורידו קצת 3 חודשים, אבל פה זה ברמת שעות.
כמה שעות, וזה הכל התקפל.
After 20 years, the Taliban took Kabul and Afghanistan almost effortlessly. By nightfall, the Taliban seized the presidential palace, while the United States scrambled to evacuate. An inglorious end to a 20-year war.
אז אפגניסטן, אחרי 11 בספטמבר, ג'ורג' בוש הבן הולך, כובש את המדינה, מעיף את הטליבן, גם שם המלחמה עקובה מדם, ובעיקר קשה לצאת.
כן, הכיבוש של אפגניסטן לילדי האמריקאים היה יחסית פשוט, וזה מאוד מזכיר את מה שקרה להם בעיראק. שתי מדינות שממשל בוש החליט לפלוש אליהן בעקבות 11 בספטמבר, להפיל את השלטון הקיים, זה התברר כמשימה די פשוטה.
ופה היה צריך איזה סמל ניצחון, הפגיזו לנו, 3,000 אנשים נהרגו במגדלי התאומים, צריך להיכנס, להראות ניצחון, והניצחון מושג מהר.
בדיוק, מפילים את שלטון הטליבן. אבל אז מתברר שלהחליף את השלטון הזה וליצור משהו יציב, זו משימה בלתי אפשרית שארצות הברית השקיעה בה 20 שנה ויותר מטריליון דולר ויותר מ-2500 הרוגים, אם סופרים גם חיילים וגם מה שקוראים contractors, שזה בעצם אזרחים בתפקידים צבאיים שונים. וכל היזע והדם והדמעות הזה בסוף אחרי 20 שנה מוביל למצב שאין באמת ממשלה חלופית יציבה באפגניסטן, והטליבן חוזר לשלטון בדלת הראשית.
אז אם אנחנו מדברים על המדיניות האמריקאית, המדיניות של ג'ו ביידן, נכון שיש קורונה, והוא בעיקר הבטיח, כמו שטראמפ אמר, make America great again, אז הוא מבטיח make America not Trump again. אז בזה הוא מתמקד, והתקשורת האמריקאית מפרגנת, עד הרגע הזה, שהשאלה אם זה רגע שהוא ממותי בקדנציה שלו.
ללא ספק זה המשבר המשמעותי הראשון שביידן מתמודד איתו אחרי קצת יותר מחצי שנה בתפקיד, ואני חושב שמבחינתו העיתוי ממש אומלל, כי רק בשבוע שעבר הוא חגג הישג אדיר, כאשר חבילת התשתיות שלו עברה בסנאט עם תמיכה
גם של... טריליונים?
כן, זה היה 1.2 טריליון, עם תמיכה של 19 סנאטורים רפובליקאים, זה ממש מהות הביידניזם. אני יכול להביא שיתוף פעולה בין המפלגות ולשקם את הכלכלה, וכל האירוע הזה נשכח לחלוטין מסדר היום הציבורי בינתיים, כי התמונות מאפגניסטן הן כל כך קשות וכל כך מצמררות, שאפילו שרוב הציבור האמריקאי בסקרי דעת קהל כבר שנים תומך בנסיגה מאפגניסטן, אני חושב שזה די ברור שמבחינת ביידן יש פה משבר אמיתי ראשון, והתקשורת צולבת אותו. זה ממש בולט בסיקור של 24 שעות האחרונות, מאשימים את הממשל בניהול כושל ומחפיר של האירוע.
בעצם כמו טראמפ שאמר, אנחנו לא צריכים את המלחמות האלה בחוץ, לאף אחד זה לא אכפת, לאף אמריקאי שמצביע לי זה לא ממש משנה, ביידן לא אמר את זה, אבל זה מה שהוא עשה.
בפועל, ביידן מיישם פה מדיניות של טראמפ, וחלק מהמבקרים שלו, גם משורות המפלגה הרפובליקאית, מצביעים על כך. למשל, הסנאטור בן סאס, סנאטור רפובליקאי, קרא לזה The Trump-Biden Withdrawal, הנסיגה של טראמפ וביידן, כי הרי הנשיא טראמפ הניח את התשתית עם ההסכם שהוא חתם עם הטליבן שנה שעברה, וביידן מיישם. ובכל זאת, אני חושב שהביקורת על ביידן פה היא פחות על עצם ההחלטה לסגת מאפגניסטן, כי כמו שאמרת ליאור, הציבור האמריקאי מאס במלחמה הזו, לא רוצה להמשיך בנוכחות שם, לא מבין למה עדיין שולחים לשם חיילים, אבל האופן שזה מתבצע, התמונות האלה, תחושת החרפה וההשפלה, זה משהו מאוד כואב, במיוחד לנשיא שמה הרי היה המוטו שלו ביחסי החוץ, מה הייתה ההבטחה הגדולה שלו במדיניות החוץ, ארצות הברית תחזור להתנהל כמו מבוגר אחראי, אנחנו נחזור לנהל את הדברים, America is back, זה היה הסלוגן שהוא בא איתו, עכשיו America is not back, ההפך היא בורחת.
אז בואו נדבר על הבק, בעיקר ביחסים עם אירופה, אם טראמפ היה כל הזמן רב עם אנגלה מרקל וגם עם מנהיגים אחרים, פה יש אהבה, חוץ מפוטין שהוקע בתור איזשהו אויב, אפילו המילה רוצח נאמרה,
כן.
אז עם כל השאר יש יחסים של כבוד הדדי ואל תפריעו לי, אני לא אפריע לכם.
כן, כשהוא אמר America is back, הוא התכוון קודם כל ליחס באמת למוסדות ולגופים הבינלאומיים. זה כבר לא נשיא שמנסה לחבל בגופים כמו האום והאיחוד האירופי, אלא ההפך, מנסה לעבוד איתם וליצור שיתופי פעולה. אבל בסוף יש גם ציפייה מארצות הברית להוביל ולהנהיג, וכאן אולי אנחנו רואים לראשונה מקרה מבחן שהיא נכשלת בכך. היא ממש לא נראית כמו איזו מעצמה חזקה, ונותנת לטליבן לחזור ולהשתלט. גם בנושאים אחרים של מדיניות החוץ של ביידן, צריך להגיד עד עכשיו, חוץ מלהגיד we're back ולהפסיק לתקוף את המוסדות, שאני לא מזלזל בזה, כי בסוף ראינו כמה נזק נשיא יכול לעשות כשהוא רוצה, אבל למעט השיפורים האלה, אין עדיין בזירה האיראנית, למשל, איזו פריצת דרך, המגעים נראים תקועים לחלוטין, ויש שלטון חדש שם.
שנזכיר הסכם הגרעין שביידן די סימן שהוא רוצה לחתום עליו לחזור לאמנה, אבל זה לא קורה.
הבטחת בחירות שלו לחזור להסכם עם איראן לא מתרחשת בינתיים. בנושא של הסכם פריז ובעצם המאבק באקלים, הוא כן החזיר את ארצות הברית להסכם, אבל זה הסכם שאין לו כל כך שיניים כרגע, ולא ברור האם ממשל ביידן יצליח ליצור איזושהי מסגרת בינלאומית, שזה באמת הופך למשהו מעשי שמקיימים אותו. פה אצלנו בזירה הישראלית פלסטינית זה לא כל כך עניין אותו עד עכשיו. הייתה לו הבטחה אחת להעביר את הקונסוליה האמריקאית חזרה לירושלים, זאת שנסגרה לידי ממשל טראמפ. את זה בינתיים...
למען הפלסטינים. כן, לא מדברים על השגרירות, כן, שנשארת בירושלים.
בדיוק, אלא לפתוח גם קונסוליה במקביל. גם זה לא קורה, מחכים לראות אם יעבור תקציב בישראל.
למרות שיש כל מיני התבטאויות לגבי הבנייה בשטחים, מדי כן, פעם יש איזה רמיזה, לא. לגבי שייח' ג'ראח היה מסר לישראל, תיזהרו.
כן, זה מסרים בעיקר של, איך נאמר, לנהל את האירוע ולא להגיע לאיזשהם משברים.
אל תשתינו מהמקפצה.
בדיוק, אבל אין איזה יוזמה סוחבת כרגע. עכשיו צריך להגיד, עברה חצי שנה, ובסוף זה ממשל שעיקר ההתמקדות שלו היא כן בנושאי פנים, ושם הוא כן יכול להצביע על הישגים, אם זו חבילת התשתיות שהזכרנו, אם זו חבילת הסיוע לקורונה, 1.9 טריליון דולר שעברה כבר לפני כמה חודשים, והיא מאוד משמעותית, חיסונים בארצות הברית. הרי הממשל הקודם של טראמפ הייתה שם גישה קצת של הכחשת קורונה, והמליצו לציבור להזריק אקונומיקה, אז אצל ביידן מזריקים חיסונים, לא אקונומיקות. זה בעיקר ההתמקדות שלו, ועכשיו צריך לראות האם העובדה שיש כאן משבר אמיתי שפתאום הממשל מתמודד איתו, תיצור איזשהו שינוי בסדר העדיפויות.
אם אנחנו מדברים על רוסיה וסין, עדיין המדיניות כלפי רוסיה היא יותר חריפה, וכלפי סין, אותה מדיניות של טראמפ גם שם נשארת.
האמת היא שבנושא של סין, אנחנו כן רואים המשכיות באמת. זאת אומרת, ממשל טראמפ התחיל עם קו מאוד קשוח כלפי הסינים, וביידן ממשיך עם זה, ויש פרשנים שאומרים אפילו מחמיר ומחריף את זה, וממש רואה את סין בתור האיום הגדול ביותר על ארצות הברית, ובתור מדינה שהולכת לאתגר את אמריקה עכשיו לטווח של עשרות שנים, וצריך לבנות מול התוכנית אסטרטגית ארוכת טווח. זה באמת ההתמקדות שלו, ואגב, זה גם יכול אולי להסביר בסוף את הגישה הקצת מזלזלת בחלק שלנו של העולם, ואם נסתכל על זה רחב יותר, גם אפגניסטן,
מי צריך את המזרח התיכון הזה, כשיש מעצפה ענקית עם 1.3 מיליארד בני אדם שהיא נושפת לנו.
אני חושב שכשביידן ואנשיו רואים את התמונות קורעות אל הלב האלה מאפגניסטן, ואני בטוח מתביישים בעניין הזה, בסוף מה שהם אומרים לעצמם זה שברמה אסטרטגית, ארצות הברית צריכה לעבור מהתמקדות בעולם המוסלמי, במזרח התיכון, לאתגרים אחרים שהזכרת אותם, רוסיה, סין בראש ובראשונה, וזה דבר כואב וקשה, ואין דרך יפה לעשות את זה, אבל הוא הבטיח שהוא בתור נשיא יעשה את זה. כבר אובמה לפניו הרי אמר, pivot to Asia, להוריד את ההתמקדות בחלק הזה של העולם, עיראק, אפגניסטן, מזרח תיכון, ולהסתכל לאתגרים אחרים, ועכשיו הוא מיישם.
עד כמה האמריקאים באמת מעניין אותם מדיניות חוץ, או בסוף זה הקורונה ומקומות העבודה, ובוא נמשיך הלאה, ואולי ביידן ירוץ בסוף בעוד 3.5 שנים וזהו.
זה באמת נושא שלא מדברים עליו, הוא לא קיים בשיח ובתודעה. צריך גם לזכור שבשנים האחרונות לא נהרגו שם הרבה חיילים אמריקאים, כי גם לא הייתה המון לחימה מול הטליבן, הרי אם טראמפ עשה איתם הסכם כבר בפברואר 2020, אז המלחמה הזאת לא הייתה מאוד בתודעה, לא הייתה בכותרות,
וכן... לא הביאו ארונות קבורה הביתה.
נכון, וכן ראינו שבדעת הקהל יש רצון לסיים אם זה כבר, ולא הבינו מה אנחנו בכלל עוד מחפשים שם. אז אני לא חושב שיהיה לזה נזק פוליטי ארוך טווח עבורו, למרות שזה באמת מאוד מביך, ההתבטאויות האלה, הטעות, זה יותר בעיניי נוגע בתפיסה של ביידן שהרפובליקאים מנסים לקדם כאיש מבוגר מדי, קצת מנותק, קצת כזה...
סינילי.
כן, זה מה שהם אומרים. וזה יותר מאשר הנושא של אפגניסטן עצמו, שאת האמריקאים הוא לא מעניין, ויותר היכולת לקחת את האמירה שלו, לא יוציאו אנשים מהשגרירות במסוק, ואז להראות את המסוק. זה מה שבאמת פוגע.
זה מה שהתקשורת אוהבת. נכון. לא רק בפוקס ניוס אגב.
נכון, נכון, וזה מה שיפגע בו יותר מהנושא עצמו של אפגניסטן, אם זה היה טוב או לא. אני חושב שבטווח הרחוק הוא דווקא ירצה להגיד, I brought the boys back home. אני סיימתי את הנוכחות שלנו שם, זה היה מגעיל, זה היה לא נעים, זה היה עצוב וגם מביש, אבל עשיתי את זה. יכול להיות שבעוד שנה, אם היינו מקיימים שיחה דומה, זה ייראה אחרת.
טוב, למרות שאז בטח ייצאו גם התמונות מה הטליבן עושה בתוך אפגניסטן, שאני לא בטוח שזה גם יהיה מאוד נעים.
זה נכון, ועדיין יהיה לו טיעון שהוא יבוא ויגיד, אם אחרי 20 שנה, והטריליונים, והחיילים, וההרוגים, אנחנו לא הגענו למצב שאפשר לבנות משהו יציב שם, זה לא היה עוזר עוד שנה או שנתיים.
שימשיכו להרוג אחד את השני.
זה מה שהוא אמר בהצהרה שלו בסוף השבוע למעשה, הוא שחרר הצהרה שהייתה מאוד ארוכה, אבל הייתה שם פסקה אחת משמעותית ביניי, שהוא אומר, עוד שנה או עוד 5 שנים לא היו עושות את ההבדל, כל עוד אין שם ממשלה, שיכולה להילחם עבור עצמה, וצבא שנלחם עבור עצמו. ובזה יכול להיות שהוא צודק, כי ביידן היה גם סגן הנשיא של אובמה, ושמע את הטיעונים של אנשי הצבא האמריקאים במשך 8 שנים. תנו לנו עוד שנה באפגניסטן, ועוד 5,000 חיילים, תנו לנו לבנות עוד 100 בתי ספר ומרפאות, ואתם תראו שזה יעזור. וראינו שזה לא עזר.
אמיר טיבון, תודה רבה על הדברים האלה.
תודה.
אם אתם רוצים לדעת עוד על מה שקורה באפגניסטן, הרקע ההיסטורי למה שקורה שם ומה צפוי להיות עכשיו, פודקאסט חדשות החוץ שלנו חוץ לארץ עם רחל גולדברג מתעסק בדיוק בשאלה הזאת. הגל הרביעי של הקורונה כאן, ואיתנו כאן רוני לינדר ופרופסור ערן סגל ממכון ויצמן למדע, שלום.
שלום.
שלום, שלום.
אז רוני, מה שונה בגל הנוכחי?
קודם כל זה הגל הראשון שבו בעצם אחוז כל כך גדול מאוכלוסייה מחוסנת, וזה הופך את כל הסיפור לשונה מאוד מהבחינה הפסיכולוגית אולי. הרבה מאוד אנשים אומרים, עשיתי את המעשה האזרחי שלי, הלכתי, התחסנתי, אני לא מוכן לשמוע בכלל שום אפשרות של הגבלות, של סגר.
סיימתי עם הקורונה מבחינתי.
נכון. בנוסף הוא שונה, מכיוון שהוא מגיע, שוב אני נשארת בפן הפסיכולוגי, הוא מגיע אחרי איזושהי תקופה של רגיעה, שממש היו פה אשכרה מסיבות סיום של קורונה, אמיתי, ופסיכולוגית יש לזה השפעה מאוד קשה, אם דיברנו כבר בעבר על כמה שהציבור מוטש וכו', אז הפעם זה אפילו אולי ביתר סט, כבר די, כבר אי אפשר בכלל לחשוב על אפשרות של הגבלות, ורואים את זה ברחוב, למרות שאנחנו יודעים שהגל עכשיו בעיצומו, התפרצות בעיצומה, ולמרות שאנחנו יודעים שגם מחוסנים עלולים להידבק, עדיין אנחנו רואים שאנשים לא כל כך נזרים, כלומר, עושים את המינימום, אבל עדיין המסעדות מפוצצות, האירועים, ההופעות, מועדונים, חתונות וכו'.
כי זה הרכבת שכבר יצא, אנשים מתרגלים לחיים עם קורונה אולי עכשיו 5-10 שנים, או שזה משהו אחר?
בפרשנות, בעיניים שלי, אנשים כבר פשוט נמאס להם הקורונה, זה כאילו מצחיק להגיד, אבל נמאס להם הקורונה, מוטיב הפחד מאוד נחלש, אם בכלל קיים, אולי הוא קיים אצל המבוגרים, ורואים את זה באחוזי ההתחסנות האדירים שלהם בבוסטר, קרוב ל-50%, הם באים בהמוניהם, באמת, הם באמת התייצבו, וזה אולי מלמד משהו על מי באמת כרגע יותר חושש מהקורונה, ואני חושבת שהנתונים האלה שאמרתי עכשיו, שהם באמת מתחום הפסיכולוגיה ולא מתחום המדע, עומדים במידה רבה לנגד עיניהם של מקבלי ההחלטות, של השרים, של חברי הקבינט, כשהם בוחנים את האפשרויות השונות, ואני חושבת ש... אחת הסיבות המרכזיות שאנחנו לא רואים פה יותר מגבלות, זה בעצם איזושהי תחושה או פחד שלהם שאפשרות של סגר פשוט לא תאכף.
גם לפי סקרים שמפורסמים בערוצי הטלוויזיה, אנשים אומרים שפשוט לא יקשיבו להוראות ויפרו את הסגר.
נכון.
ערן, אתה סוג של פריק של מספרים של קורונה, איך הגעת לזה בכלל?
אני איש מדעי המחשב, סטטיסטיקה, וזה סוג המחקרים שאנחנו עושים, והאמת שהגעתי לזה איכשהו במקרה פשוט חשבנו שהכלים שאנחנו פיתחנו לצרכים אחרים יכולים לעזור כאן בהבנה של המגפה, איכשהו נשאבנו לזה ומתעסקים בזה בשנה וחצי האחרונות.
מה זה אומר מתעסקים? כל נתון חדש של משרד הבריאות, אתה מזין זה למחשב ומריץ כל מיני וריאציות, מה זה אומר?
אז יש לנו בעצם מודלים שפיתחנו, שמנסים גם להבין את התמונת מצב הנוכחית, ואיפה נמצאים מוקדי ההתפשטות, ובעיקר לנסות ולהבין לאן זה הולך, גם בטווח קצר וגם בטווח טיפה יותר ארוך, כל התהליכים שיכולים להשפיע פה על המספרים, שבסוף מדובר במשוואות מאוד מאוד מורכבות, כי הן מורכבות לא רק מהמספרים, אלא גם בסוף, בדיוק מה שאמרנו, מהתנהגות הציבור, שקשה מאוד לקחת את זה בחשבון, ולכן אתה מנסה להכין כל מיני תרחישים, ובסוף אלו תנאי האי-וודאות שהממשלה צריכה בתוכם לקבל החלטות.
בקהל הנוכחי יחסית מוקדם זיהית ואמרת מתחיל פה גל, איך זה קרה?
אני חושב שהגל הזה הפתיע אותנו בעיקר בשתי דרכים. פעם אחת שהבנו בשלב די מוקדם שהדלטה מדבק הרבה יותר, ואז אתה מבין...
שאתה רואה את זה מנתונים מחול?
נתונים מחול. אני חושב שבעיקר אנגליה, שגם עוקבים הרבה יותר במדויק על הנתונים ומפרסמים אותם, וגם ההתפשטות שם התחילה בערך חודש לפנינו, ויצאו משם מחקרים שהצביעו על זה. אבל אני אגיד, ההפתעה באמת המאוד גדולה שלא ידענו אותה, וישראל בעצם בגלל שהיינו הראשונים לחסן, היינו הראשונים גם לגלות את הדעיכה החיסונית שקרתה. ובכל התחשיבים בהתחלה, אתה מניח שהיעילות של החיסון, למעשה היעילות שאתה הכרת אותה, כי גם הדיווחים מאנגליה יצאו ואמרו שהחיסון יעיל גם כנגד וריאנט דלטה באותה מידה במניעת תחלואה קשה, וזה נכון, אבל ההבדל הוא שאנגליה פשוט חיסנו אחרינו, וגם במדיניות חיסון טיפה שונה עם ריווח יותר שכנראה תורם ליעילות חיסוניות יותר גבוהה, וכאן באיזשהו שלב המחקרים הראו והנתונים של משרד הבריאות שבעצם יש כאן דעיכה של החיסון, וזה מאוד משפיע על...
ואתה יכול להכניס את זה גם לנוסחה?
בוודאי, אז ברגע שאתה מכניס את זה לנוסחה, אז בעצם אם היינו רגילים לראות בגלי תחלואה הקודמים לפני החיסון, 2-3% מהמאומתים שהופכים לחולים קשה, וציפינו לראות אולי אחוז, אולי 0.5% בגלל יעילות החיסון, כשאתה רואה שהמספרים ממשיכים להתייצב על אזור ה-2% דומה לגלים הקודמים, פחות, אבל דומה, אתה מבין שבעצם יש פה מתמטיקה קצת אחרת, וזה התיישב בדיוק עם הדעיכה של החיסון, ומכאן שהפעולה הכי משמעותית שאנחנו יכולים לעשות, וזאת הייתה באמת המלצה מרכזית, זה פשוט לחסן במנת דחף, בבוסטר,
זאת אומרת, מנה שלישית זה המלצה שלך באופן מפורש, ללכת לעשות זה אולי לא יזיק, בטוח ואולי יעזור.
זאת המלצה חד משמעית, כי למעשה אנחנו מבינים, עכשיו כשאנחנו יודעים את הנתונים האלה של הדעיכה החיסונית, שאדם שהתחסן לפני 5-6 חודשים, ירד כנראה מרמה של מוגנות מהידבקות, מאזור ה-80%, יכול להיות לאזור ה-40%, אולי אפילו ל-30% ופחות. זה אומר שלמעשה אתה מוגן הרבה הרבה פחות, ואם אתה תתחסן שוב, אנחנו מקווים, תכף גם ישראל פה תלמד את העולם, אתה תחזיר את רמת המוגנות שלך להיות מאוד גבוהה, זה יעזור לך באופן אישי בהימנעות מהמחלה, וזה גם יעזור ברמת המדינה כדי לבלום עכשיו את הגל תחלואה.
אז בוא תן את התחזית שלך למה צפוי להיות בשבועות הקרובים. אנחנו רואים קצת כבר ירידה במספר החולים הקשים, התוספת של מספר החולים הקשים.
אתה שואל מה יהיה קדימה? התשובה היא, אני לא יודע.
למה? כי אין מאיפה ללמוד?
כי למדנו שהדברים הם מאוד מאוד מורכבים, וגם, כן, בהקשר של ההשפעה של המנה השלישית, אין מאיפה ללמוד. אז אני אגיד את שני התרחישים האפשריים, שאני חושב ששניהם עשויים לקרות, ולכן צריך להיערך לשניהם, וכרגע המדינה נערכת לשניהם. אז בתרחיש אחד, אנחנו כבר 5-6 שבועות, נמצאים בהכפלה מעריכית שבה מספר המאומתים וגם החולים קשה, לצערנו, מוכפל כל 10 ימים.
אותו R מפורסם שאנחנו מדברים עליו.
היום אנחנו עם כ-500 חולים קשים בבתי החולים, זה אומר שאם הקצב הזה ימשיך, אנחנו נהיה עם 1,000 חולים קשה בבתי החולים בעוד 10 ימים, ועם המשך של מגמה שהולכת לאותו כיוון, ולכן צריך להיערך ונערכים לתרחיש שבו מספר החולים קשה יהיה מאוד גדול. זה תרחיש אחד. מנגד, אני אגיד תרחיש אחר שהוא בעיניי גם תרחיש סביר, ואולי אנחנו רואים, אני אומר מאוד בזהירות, ניצנים של ההתחלה שלו.
משהו יותר אופטימי.
נכון, תרחיש יותר אופטימי, שבמסגרתו אנחנו נתחיל לראות עכשיו, קודם כל, האטה בקצב העלייה המאוד גבוה הזה, עד לכדי בלימה באזור השבוע הראשון והשני של ספטמבר, וכל זה נובע משני דברים עיקריים. דבר אחד, לא רצינו להיות ברמות התחלואה אלו, אבל ברמות תחלואה של 35,000 מאומתים כל שבוע, כנראה גם 70 אלף נדבקים, בגלל שאנחנו לא מאתרים את כל האנשים שנדבקו, אתה כבר צובר כמות של מחוסנים טבעית שהיא גדולה, וככל שהתחלואה תעלה, אם היא תכפיל את עצמה בעוד שבוע, אז אנחנו כבר מדברים על 150 אלף אנשים נוספים שהם מחוסנים טבעית, וזה גם...
זה החיסון השלישי כמובן, שגם מצטרף לנוסחה הזאת.
בדיוק. ומצד שני, החיסון השלישי, שכיום יש למעלה משני מיליון זכאי חיסון מגיל 50 ומעלה, אני מאוד מקווה שהמבצע יורחב גם לגילאים צעירים יותר, בין 40 ל-50 יש עוד כ-900 אלף זכאי חיסון, ולערכתנו, אם 70-80 אחוז מהם ילכו להתחסן, השילוב של זה ביחד עם המחלימים וביחד עם גורמים שקשה לנו למדל, אבל אנחנו יודעים שהם קורים כמו התנהגות וזהירות הציבור, כמו ההגבלות שבכל זאת יש להם איזושהי השפעה, אני חושב שתרחיש סביר זה שאנחנו נתחיל לראות את ההאטה בקצב של העלייה, עד לכדי בלימה באזור התחלת אמצע ספטמבר.
רוני, הנעלם המשמעותי פה גם הוא פתיחת שנת הלימודים,
נכון.
שמשפיע בשתי דרכים. אחד, יש את הדיבור על האם לחסן בבתי ספר או לא לחסן בבתי ספר. ילדים מעל גיל 11 שאפשר לתפוס אותם בבית ספר, להזריק להם את החומר, מה ששרת החינוך לא רוצה. זה יקרה מצד שני הדבקה המונית של התלמידים, ובינתיים ארגוני המורים לא מוכנים לדחות את פתיחת שנת הלימודים.
נכון. אז קודם כל, כדאי להזכיר שבאמת כל התלמידים עד גיל 12 הם בכלל לא מחוסנים, ומגיל 12 ומעלה התלמידים הם משהו כמו 50% רק מחוסנים כרגע. ולהזכיר ששנת הלימודים הקודמת נפתחה עם 2,000 מומתים ביום, נכון ערן?
נכון.
ובתוך כמה ימים זה זינק למשהו כמו 6,000 ביום.
ועכשיו מדברים על 5,000.
עכשיו מדברים על 5,000 ילדים, לא בכלל האוכלוסייה, לילדים מומתים ביום, מספרים פסיכיים. ויש עוד דבר שאולי כדאי להתייחס אליו, זה שהגל הזה עוד לא ממש תפס עד הסוף את החברה הערבית, והחברה הערבית היא הרבה פחות מחוסנת, כך שפוטנציאל הבערה פה בקרב לא מחוסנים, עדיין לא הגיע לשיא שלו.
נכון, יש פוטנציאל, אבל יש גם כאן לא מעט אי-וודאות, כי זה נכון שכרגע הגל הזה התחיל בחברה הכללית, והוא גם ממשיך שם.
בעיקר הגיע מאנשים שחזרו מחול, ואז הדביקו
נכון, את... נכון, ככה זה מה שהצית עכשיו את האש. אבל צריך לומר שבחברה הערבית וגם בחברה החרדית, אלו חברות ששילמו במחיר מאוד גבוה לנפש בגלים הקודמים, יש שם כמות לא קטנה של כנראה תחלואה סמויה שלא איתרנו אותה, גם את התחלואה שאיתרנו, אנחנו יודעים שהיא ברמה הרבה יותר גבוהה מבחברה הכללית, ולכן החיסוניות הטבעית שנבנתה שם היא ללא ספק יותר גבוהה משמעותית מבחברה הכללית. האם זה חלק ממה שכרגע עולם בצורה יותר מתונה את העלייה בחברה הזאת לעומת הכללית? קשה לומר, אנחנו גם שם רואים המשך של התפשטות מעריכית, אבל המספרים עדיין לא הגיעו לזה, אז אנחנו נראה גם מה יקרה שם בשבועות הקרובים. אני רוצה רגע לגעת בנקודה של המיליון אנשים שלא התחסנו. זה לדעתי הפספוס הכי גדול שלנו עד עכשיו, גם בזן דלתא, אבל צריך לומר גם לגבי ההמשך וזנים נוספים שיכולים להגיע לפה. אין ספק שאם קבוצה גדולה מתוך המיליון האלו היו מתחסנים, או שלא היינו בגל תחלואה, או שלא גל תחלואה בממדים האלה, אני לא חושב שהמסה נמצאת באנשים שהם מתנגדי חיסונים. אני חושב שמתנגדי החיסונים זה קומץ יחסית קטן שעושה הרבה רעש. יש בתוך המיליון אנשים למעלה מ-600 אלף צעירים בגיל 12 עד 30 שלא עשינו מספיק בלהגיע אליהם, וזה מאוד מצער, כי זה מה שהיה יכול למנוע את הגל הזה.
בואו נקרא להם פה, הדבר הקטן שאנחנו יכולים לעשות, קריאה לסולידריות, להתחסן מתוך הגנה על עצמך ומתוך סולידריות חברתית, כדי למנוע את ההידרדרות הזאת ואת אני לא רוצה לחשוב על אפשרות של סגר ועומס והתמודדות של בתי חולים.
אני חושב שיש לזה שני היבטים. באמת, היבט אחד זה היבט האישי. כל אחד, גם בגילאים הצעירים שמתחסן, מגן על עצמו, אנחנו יודעים שהסיכוי של ילד בן 15 להגיע לאשפוז במצב קשה הוא נמוך, אבל הסיכוי של ילדים כאלו לחוות תסמינים לאורך חודשים ארוכים הוא לא כל כך נמוך, הוא כבר באחוזים בודדים, וזה סיכון שהם לוקחים על עצמם. ומעבר לזה, ברגע שאדם מתחסן, הוא מגן על הקרובים לו, לכל אחד יש קרובים בגילאים יותר מבוגרים, ואני חושב שפה פספסנו גם בלבוא בגישה חיובית, בלהבהיר ולהסביר, אפילו בפעולות פשוטות. יש מחקרים בעולם, אני יודע שהשרה מיכאלי קראה לזה, ויש מחקרים שתומכים בזה, שאם אתה אפילו שולח הודעת אס-אמס לאנשים ואומר להם, קבענו לך תור לתאריך כזה וכזה,
זה משהו עוד... אקטיבי, לא נכון, פסיבי לחכות עד שהם יתעוררו, נכון, אלא זה, לשלוח להם זימון.
זה דבר אחד. דבר שני, להביא מתחמי חיסונים למקומות. אנחנו רואים שאנשים שלא התחסנו גם מגיעים ממעמד סוציו-אקונומי יותר נמוך. מאוד יכול להיות שקשה להם לפספס יום עבודה, ללכת ולהשקיע אקטיבית בלהגיע לחיסונים, ואם אנחנו היינו מביאים את המתחמים שלהם, כמו שעשו עכשיו בדיזנגוף, אבל דיזנגוף זה נחמד, זה לא מספיק, צריך להביא את זה, למשל החברה הערבית ששם
לשים בכפרים, כמו שדיברו בממשלה,
נכון,
פשוט ניידות של
מדה. בדיוק, ואני חושב שעכשיו הפעולות האלה קצת מתחילות, זה לטעמי מעט מאוחר מדי, כי אנחנו כבר חודשיים בגל הזה, וזה היה יכול מאוד להוריד את התחלואה עד עכשיו.
בדיוק בנקודה הזאת, בואו נצרף לשיחה את ניר חסון, כתבנו בירושלים, הוא יצא לבדוק מה הקשר בין מתנגדי החיסונים לאנשים שהפגינו בבלפור. שלום ניר חסון.
שלום שלום.
אתה מפרסם השבוע שבניגוד למגמה העולמית שבה מתנגדי החיסונים באים דווקא מציבור שמרן ודתי, פה יש איזשהו קשר בין מתנגדי החיסונים לפחות לחלק מהמפגינים נגד בנימין נתניהו בבלפור.
כן, תופעה די משונה בישראל. אם אנחנו רגילים לחשוב על מתנגדי חיסונים וכל מיני קונספירטיבים של קורונה שמגיעים מהכיוון השמרני, הימני, הפריפריאלי, כמו שאנחנו רגילים מארצות הברית, אנחנו רואים שפה בישראל, וגם בעוד מקומות צריך להגיד, זה מגיע גם מכיוונים אחרים, אנשים ליברליים, משכילים, ומה ששמנו לב באמת שחלק מאותם אנשים, זה כמה מהדמויות הבולטות ביותר במחאת בלפור, שאיכשהו אצלהם התפשט השיח הזה של סקפטיות לגבי הקורונה, סקפטיות לגבי החיסונים, לאן שלא מסתכל רואים את זה.
גם במהלך תקופת שלטונו של נתניהו, בעיקר לקראת הסוף, היו אנשים שקשרו בין הצעדים שהיו הגבלות הקורונה לבין המחאה. זאת אומרת, אנשים אמרו שהצעדים נגד הקורונה נועדו לעצור את המחאה. אז אולי זה היה חיבור?
קשה לנתק בין המחאה נגד נתניהו לבין כל סיפור הקורונה. הסגרים, ממש אנחנו ראינו איך הם נותנים דלק למחאה, כי אנשים שלא הייתה להם עבודה ושלא היה להם בילוי, אמרו, בואו עולים לירושלים ועושים מהפכה, וממש ראינו את זה בשטח. והיו הרבה מאוד טענות על הטיפול של הממשלה בנושא הקורונה ובכלכלה, כך שזה תמיד הלך יד ביד. וצריך להגיד שגם תמיד היו קבוצות של כל מיני מכחישי קורונה שהסתובבו בפריפריה של ההפגנות, והיה מי שדאג להשאיר אותם שם, כן? כי פחדו שזה יצבת המחאה בצבע מאוד מסוים.
במקרה הזה, אנשי המחאה ניסו להרחיק אותם כדי שלא יגידו שזו מחאה של מתנגדי קורונה.
נכון, נכון, ממש ככה. אבל איכשהו אחרי שנתניהו נופל, והשלטון מתחלף, ואנחנו בעיצומו של גל רביעי, השיח הזה, צריך להגיד, זה לא שיח הכחשת קורונה, אצל רוב האנשים, כן? הם יותר טענות של בכיוונים של שקיפות, ותפתחו את הפרוטוקולים, ותפתחו את ההסכמים עם פייזר, וטענות לניהול ולפאניקה מיותרת, וכל מיני טענות מהכיוונים האלו. וחשוב להדגיש, זה לא רוב פעילי המחאה, זה לא כל פעילי המחאה, זו קבוצה מתוכם, אבל היא קבוצה בולטת שקשה מאוד להתעלם ממנה, זה איזשהו מיעוט די קולני שרואים אותו, מרגישים אותו ברשתות.
אתה יכול להדגים לנו מה הם אומרים לך? ומי בדיוק?
אז למשל, רואי פלג, מהדמויות הבולטות, במיוחד סביב הסיפור הזה של הצוללות, זוכרים אותו בעיקר רץ עם הצוללות פלסטיקה האלו על הכתף בירושלים, בתל אביב, במקומות אחרים. אז הוא למשל אומר, עוד ועוד אנשים מתים מדום לב, ההשתקה וההתעלמות וההסתרה של תופעות הלוואי, ובינתיים יש סודיות על כל ההסכמים, כותב את זה בפייסבוק. אז אתה רואה שיש איזו טענה על ההסכמים, על ההסתרה, איזושהי קונספירציה סביב הנושא הזה של ההסתרה, ולצד זה גם איזושהי טענה שמסתירים מאיתנו מידע קריטי לגבי החיסונים.
יש דרך לשכנע את האנשים האלה, שהם אומרים לך הם מאוד מקובעים בדעה שלהם, והם אומרים אנחנו לא נתחסן ואין קורונה.
זה ממש ספקטרום. היו לי שיחות מאוד ארוכות עם אחד המפגינים, בחור מבוגר בן 69, וניסיתי לשכנע. כל עוד לא יפתחו את ההסכמים, הוא לא מסכים להתחסן. הוא כתב אפילו איזה מין רשימת תנאים כזאת למתי הוא יסכים להתחסן, אחרי שיחשפו ההסכמים, אחרי שיחשפו הפרוטוקולים, אחרי שהתקבלו כל מיני אישורים. וניסיתי להסביר לו, וניסיתי להראות לו, אבל באמת זה מאוד קשה לשכנע. למשל, הטענה שאני מעלה זה שכדי שאתה תאמין בזה שהחיסון לא בטוח, אתה צריך לקחת כמובן מאליו את העובדה שכל הרופאים שאתה מכיר, וכל הרופאים שמופיעים בטלוויזיה, וכל הרופאים של משרד הבריאות, כולם שותפים לאיזשהו מבצע הסתרה מאוד מאוד גדול וחשאי. אבל אז הם מסבירים לך, זה לא נכון. אנחנו לא טוענים את זה, אנחנו רק אומרים שהם לא יודעים את האמת, או שהם מבקשים מהם, או שהם מפחדים, לדעתי, ולדעת מומחים שדיברנו איתם. למה זה, השיח הזה התפשט בצורה יעילה יחסית בקרב אנשי בלפור לשעבר? השריר של ההתנגדות למשטר, ההתנגדות לממסד, התפתח אצלם מאוד טוב במהלך 4.5 שנים של מחאה נגד נתניהו. וכשמגיע דבר כזה, כאילו כבר אתה לא יכול להפסיק, אתה כבר באיזושהי אינרציה של להמשיך להתנגד ולהמשיך למחות, לא תמיד לכיוונים הגיוניים לטעמי.
האנשים שארגנו את המחאה קודם לכן וכן התחסנו, מנסים להשפיע על האנשים האלה, או פשוט כן, שני יש, הזרמים יש התנתקו?
הרבה. מאז שפורסמה הכתבה, באו אלינו הרבה מאוד בטענות, זה שאנחנו החתמנו ציבור שלם, ושהמחאה כללה כמובן עשרות אלפי, אולי מאות אלפי ישראלים, ואנחנו, והכתבה החתימה אותם. אז גם אמרתי קודם כל שזה היה מיעוט, אבל מיעוט קולני ומאוד בולט, בטח ברשתות חברתיות. אבל יותר חשוב מזה, כל האנשים שדיברנו איתם, אף אחד לא הכחיש את התופעה, אף אחד לא אמר, מה פתאום, לא שמעתי על זה בכלל. היו כאלה שאמרו, נכון, ואני שמח שזה קורה, כי זה באמת צריך לחשוף את האמת, והיו כאלה שאמרו, נכון, וזה מאוד מעציב אותי שזה קורה, כי אלו חברים שלי שהיו איתי במאהל ונלחמו איתי ברחובות, ועכשיו הם מתנהגים בצורה שאני לא מצליח להסביר אותה. זה שמענו הרבה מאוד.
תודה ניר, אנחנו חוזרים לרוני לינדר ורן סגל. אז רוני, אם אנחנו מדברים על הצוותים הרפואיים, גם הרופאים עצמם, אחד קשה להם לטפל באנשים שלא התחסנו, פתאום מגיע מישהו שלא התחסן ותופס מיטה בבית חולים, כן. ומצבו קשה.
אני אתקן אותך, זה ממש לא רק רופאים ורופאות, זה במידה רבה מאוד, אם לא יותר, זה הצוותים הסיעודיים, האחים והאחיות, האנשים שבשוחות שם באמת במחלקות הקורונה.
את דיברת איתם, ומה הם אומרים?
הם שחוקים, חלקם בפוסט טראומה, הם חוו חוויות מאוד מאוד קשות, הם שילמו מחיר אישי, אם זה מתמחים ומתמחות, הם עשו גם הרבה יותר תורנויות, הם ראו מוות נוראי מול העיניים שלהם, הם באמת חוו את המגפה בצד הכי קשה שלה, וכבר בגל השלישי היה להם קשה, הם מספרים לי עכשיו, בדיוק, היה להם קשה, נגיד, הצוותים עם אנשים ש... למשל, אדם שנדבק באיזה חפלה או אירוע שאולי צריך להיות בו, לא שמר על עצמו.
מישהו הלך לחתונה
ונדבק והגיע לטיפול שם. ועכשיו נוסף המוטיב הזה של הלא מחוסנים. לא צריך להפות את המציאות, זה קשה להם עם זה. לפעמים הם כועסים על החולים האלה, ברור שהם יטפלו בהם, וגם זה לא נכון להגיד שלא תהיה להם חמלה, כי בסך הכל... זה המקצוע שלהם, וזה מה שהם חונכו לעשות.
כן, אבל יש דיבור שאם בתי החולים יהיו מפוצצים, אז לתת אותם בעדיפות תחתונה.
לא, עד כדי כך. אני חושבת שהם כן יקבלו טיפול, לא הייתי מרחיקה לכת, אבל חשוב לדעת מה הסנטימנט שם, והסנטימנט הוא מאוד קשה, הם רואים את זה כפגיעה אישית, יש לכם את החיסון, יכולתם להימנע מלהגיע פה למצב הקשה הזה. זה לא תופעה ישראלית, אני קראתי על זה כתבות גם בעולם, זה משהו שהם מדברים עליו בכל העולם.
במדינות הרבות גם נוקטים בפעולות יותר משמעותיות שפשוט שמות מגבלות על האנשים הלא מחוסנים, וזה לא בגלל שאתה רוצה לעשות עליהם סנקציות, אלא פשוט מהזווית השנייה, אדם שהתחסן ומגיע היום, אפילו כאן בישראל, לבית חולים, או מגיע לבית מרקחת, או עולה לתחבורה ציבורית, אדם שהוא מחוסן, יכול להיות בסכנה להידבק מאדם שעולה והוא לא מחוסן, אפילו אם האדם עבר בדיקה, שזה חלק מהתו הירוק, אנחנו יודעים שהבדיקות האלה הן רחוקות מלהיות מושלמות, ולאתר את כל הנשאים, ולכן אנשים שהם לא מחוסנים, מסכנים את האנשים שהם מחוסנים, וזה גם חלק ממה שקורה פה בעלייה בתחלואה, ואני חושב שזה גם מצדיק, פעולות ששמות מגבלות, אם אתה מסתכל בעולם, יש מדינות בארצות הברית שפשוט מונעות מעובדי בריאות להיות לא מחוסנים, יש חברות פרטיות.
מורים גם היה דיבור על זה.
מורים, יש אוניברסיטאות שלא נותנות לסטודנטים ומרצים להגיע לקמפוס, תבעו אותם בבית משפט והאוניברסיטה ניצחה. קומות עבודה, זה חברות פרטיות, נכון, אבל שמחליטות גוגל ופייסבוק, שלא נותנות לאנשים לא מחוסנים להגיע למשרד, שוב, לא כסנקציה על העובדים, אלא כדרך להגן על האנשים המחוסנים, ואדם שהוא מחוסן, יכול להיות שאחרת היה בוחר לא ללכת למקום עבודה, ומאוד יכול להיות שגם כאן בישראל, חלק מהאנשים בוחרים לא להשתמש בתחבורה ציבורית, כי הם מרגישים את הסיכון, ואני חושב שיש הגבלה במידה מסוימת לאישון. אז גם כנגד אישון, אנחנו נקטנו בעולם בכמה סנקציות שאגב גם עזרו. קודם כל, העלינו מיסים. זה חד משמעית גרם לאנשים פחות...
זה עלה יותר כסף, אז אנשים פחות קנו סיגריות.
נכון, ודבר שני, במקומות ציבוריים, אנחנו אוסרים על אישון, כי זה פוגע באנשים שלא מעשנים. אז באותה מידה, יש מקום להגביל גם כניסה של אנשים שלא התחסנו, וגם לדרוש מאנשים שנותנים שירותים, ואין לך בעצם ברירה, אלא לצרוך את השירות הזה מאחות או רופא בבית חולים, לדרוש מהאנשים האלה שיהיו מחוסנים.
בהנחה שהגל הזה ייגמר מתישהו, מתישהו יגיע גל חמישי, אולי שישי, אולי שביעי, מה אנחנו יכולים ללמוד ולהתכונן מראש לגלים האלה?
אז אני חושב שבראש ובראשונה זה באמת הנושא של החיסונים.
תום מיליון שיהיה מחוסן לפני הגל החמישי.
נכון, כמה שיותר בחיסונים. ומעבר לזה יש פעולות אפילו מאוד בסיסיות ופשוטות. אנחנו מדברים על זה מתחילת המגפה, יש מדינות שעשו את זה, למשל תשתיות עברור. אם אתה משפר תשתיות עברור במקומות ועובד לפי תקנים, אז אתה יכול להוריד מאוד דרמטית את הסיכויים של אירועי התפרצות המונית כאלה שאנחנו חווינו אותם, ושהם הדלק של המגפה הזאת במידה רבה, לוודא שתשתיות העברור במוסדות חינוך לימוד אחרים
באקדמיה. טוב, קודם שישימו מזגן בכיתות, אוקיי, שם כן, יש בעיות עוד לפני זה.
אז אלו השקעות שהן בחינם, מה שנקרא, כי אתה משקיע מעט כסף יחסית לרווח שאתה מקבל, ובלי לדרוש את ההתנהגות האנושית של עטיית מסכות והגבלת התקהלות והגבלות אחרות שמפריעות לכלכלה שאנחנו לא רוצים להטיל אותם כמובן. ונגיד עוד דבר אחד, וזה להיערך בעצם לחיים לצד הקורונה, שזה אומר שאנחנו לא מתעלמים מהקורונה, אלא אנחנו מנסים לשמור כמה שיותר על שגרת חיים יחד עם הקורונה, וזה למשל מתווה של בדיקות. בעידן של החיסונים אפשר יהיה להחליף, וזה בעצם מה שמנסים לעשות עכשיו במערכת החינוך, להחליף מתווים של בידוד במתווים של בדיקות. ברור שהם הרמטיים פחות, אבל אנחנו לא מחפשים את המושלמות ואת האפס קורונה, מה שנקרא, אלא פשוט לדאוג שאנחנו שומרים עליה ברמה שהיא מאוד נמוכה, כמו רמה של מחלות אחרות שלא מסכנות, נכון, שלא מסכנות אותנו מבחינת הגעה לסף ספיקה במערכת הבריאות, אבל כן מאפשרות לנו את החיים הנורמליים. ומתווה שבו אם נחשפת לחולה מאומת ואתה עובר סדרה של בדיקות אבל ממשיך את החיים, זה מעמיד אותנו בסיכון יותר גדול מצד אחד, אבל מצד שני, בעידן של חיסונים, אני לא חושב שעם מתווה כזה נוכל להגיע חזרה לרמות של סף ספיקה.
אני חושבת גם שהאתגר הלא פחות גדול מעבר לעניין האפידמיולוגי של דמוקרטיות, זה באמת איך להתנהל בתוך כל הדבר הזה של...
זאת בניגוד לסין ששם אמרו לכו להתחסן, נכון. בכל בית בדקו אם התחסנת, אם היית בבידוד, פה זה יותר מסבך.
זה לא רק פה, זה משהו שאנחנו רואים בקודם, בצרפת 200 אלף איש יצאו לרחוב נגד התו הירוק, פה ראש הממשלה בנט נתן את הנאום שלו נגד הלא מחוסנים והצליח לקומם רבים. ממש רואים פה שבר חברתי בכל הדמוקרטיות ואיזשהו קושי להתמודד עם החיים האלה לצד המגפה, עם מה עושים עם המחוסנים והלא מחוסנים, איך עושים, אם עושים תו ירוק. כל אלה שאלות עצומות שמשפיעות אפילו על יציבות של משטרים.
ערן סגל, רוני לינדר, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
שלום שירלי גל.
שלום.
אז אותך שלחנו לעשות את מילון הגאווה השלם, לזהות את כל הזהויות המיניות והמגדריות החדשות. לא היה מספיק מקום, לא באינטרנט ולא בעיתון המודפס. לא הלכנו על 50 המרכזיות שמצאנו, אפילו צמצמנו את זה ל-19, ועדיין פשוט היה המון.
נכון. בשנים האחרונות יש יותר ויותר ויותר סלבס שיוצאים מהארון, לא רק כהומואים או לסביות או אפילו ביסקסואלים, אלא כמין תתי זהויות שמתפתחות, שאגב, או לא דווקא מבני הנוער ומהאנשים היותר צעירים, ושם אנחנו רואים את זה באמת בתור איזה שיח נורא ער, זה דברים שקורים הרבה בטיק טוק ובאינסטגרם, כלומר גם היציאות מהארון קורות שם.
טוב, גם פתאום כוכבים בהוליווד אומרים, אני הבינארית, אני
הבינארית. נכון, אני הבינארית, אני פנסקסואלית, אני טריג'נדר, אני כל מיני. ורצינו לעשות סדר, כי אנחנו בעצמנו כבר התחלנו להתבלבל, וכשצללתי לדברים הבנתי שיש הרבה מאוד זהויות חדשות, לא את כולן הכנסנו, כי מדי יום, וזה גם, אגב, דבר שעלה בטוקבקים, הדברים האלה לא יהיו רלוונטיים כנראה גם מחר, כי כל הם מתפתחות עוד זהויות.
זאת אומרת, הילדים שלנו בבית ספר כבר יהיו כבר זהויות נוספות שהצטרפו.
כנראה כבר עכשיו מדברים בזהויות נוספות. יש משהו בזה שהיום אנחנו חיים בעידן של DSM. כולם רוצים להגדיר ולשים על עצמם איזושהי תגית.
מאוד מדויקת.
דעות נורא מדויקת, נורא מצומצמת, וזה חלק מעניין הזה. כל אחד רוצה להגדיר את עצמו, ושיכירו בו בדיוק כמו מי שהוא רוצה להיות, ובדיוק כמו גם מי שהוא לא רוצה להיות. כלומר, מי שאומר שהוא עכשיו הג'נדר, אני בלי מגדר, אני לא רוצה בכלל שתגדירו אותי, אז הוא מבקש מאיתנו כחברה לזרום עם גם עם הדבר הזה. באו הטוקבקיסטים, וזה סיפור מעניין, ואמרו, למה אתם שמים את הכתבה השמרנית הזאת פה? למה אנחנו צריכים לשמוע על זה?
למה זה שמרני?
כי הם אומרים, יש פה משהו שהוא נורא מחולק ונורא כזה. למה אנחנו מדברים על הדברים האלה? אנחנו מדברים על הדברים האלה כי הם קיימים, וזו העבודה שלנו כעיתונאים, לבוא ולהציף את מה שקיים. הדעה האישית שלי, אם מישהו שואל אותי, היא כמובן כמו שכבר מי שכל שלושת עוקבה יודעים, שהיא אולטרה-ליברלית ואולטרה-פרוגרסיבית, ברור שאני חושבת שאם מישהו רוצה שנקרא לו איך שנקרא לו, אין לי שום בעיה לזרום עם זה, לי זה בטח לא מפריע, אבל אני באיזושהי זווית מאוד ימנית של המפה הזאת. אבל ברור שאם זאת המציאות, ואנחנו רואים את זה מתפתח, וזה שיח שהוא נורא ער, ברור שאנחנו צריכים להידרש לזה.
בוא נצרף בשלב הזה לשיחה, את נוגה תמוז, עורכת אצלנו, שלום.
היי.
אז את גם היית אחת האורחות של המוסף ל-25 שנים לזמן הוורוד, שבעצם התחיל להחדיר את השיח הלהט"בי לתוך המיינסטרים הישראלי, וזה מאוד שונה היום.
אם באמת לפני 25 שנה, הזהויות המרכזיות שהכרנו היו הומו ולסבית, ואולי קצת טרנג'נדר, יותר קראו לזה קוקסינל, לאו דווקא...
בתור כללה.
כן, לאו דווקא מילת גנאי, גם...
זה חיפושית בצרפתית.
כן, זה השם של מלכת דרג. בקיצור, הדברים השתנו, ואני חושבת שהרבה מהשינוי מגיע, באמת כמו שאמרתם, מתוך הנוער, אני יכולה להגיד שבתור מדריכה באיגי לפני 4-5 שנים, הרבה מהזויות האלה למדנו מתוך הילדים. זאת אומרת, זה איזשהו, אנחנו פתחנו איזשהו מקום לדבר על הדברים, ואז כמו מפלצת, הדבר הזה התפוצץ.
זאת אומרת, אני נוגה, אני לסבית, ופתאום איזושהי בחורה מהקהל אומרת, אני...
א-בינארית, אני זוכרת הפעם הראשונה שחניכים אמרו שהם א-בינארים, פשוט נקרענו מצחוק, כי אמרנו, כאילו לא הבנו איך לאכול את זה בכלל.
ומה, אז מסתכלים בוויקיפדיה לקרוא מה זה, ואז מדברים איתה, או איך זה עובד?
כן, מדברים איתה, מנסים להבין מה זה אומר. תראה, הסיפור הזה של פירוק המגדרים ופירוק הנטיות המיניות, הוא בעצם איזשהו חזון, לייצר עולם טוב יותר, לייצר עולם שבו אנשים לא תופסים אחד השני על פי המגדר וזהות המינית. זאת אומרת, שאני אסתכל עליך ואני לא אתנהג בהתאם כי אתה גבר ולא אקטין את עצמי או אגדיל את עצמי או כן הלאה וכנן אתה כלפיי. עכשיו, אתם לא רואים, אבל כן אני מרגישה שמאז שנגיד הסתפרתי והורדתי את השיער, העולם מתייחס אליי אחרת. לטוב ולרע, אגב. אז,
מה, יש גם כללות וגם מתוך הקהילה יותר מחבקים, או איך זה עובד?
אז מה שמעניין זה שבאמת אני, כשהייתי לסבית טיפוסית עם שיער ארוך, ונראיתי יותר לסבית מיינסטרים, אז הקהילה הקווירית לא קיבלה אותי אליה. והייתי, כמו שהקהילה עלתה מסתכלת על סטרייטים ואומרת, אתם סטרייטים.
אל תיכנסו לפה.
אתם לא תבינו, אז הקהילה הקווירית מסתכלת על ההומואים והלסביות ואומרים, אתם נורמטיביים. אתם,
זאת אומרת, זה כבר סיפור של העבר שכבר נפטר, ועכשיו כן, צריך לפתור בעיות חדשות.
מהרגע שהורדתי את השיער, ואני כבר לא עוברת כאישה נורמטיבית, יש פה איזשהו גליץ', פתאום הקהילה הקווירית התחילה לחבק אותי. עכשיו, זה משהו שאני רוצה להגיד, וגם בהקשר של הכתבה. קוויר זה בעצם ביטול הזהויות, ומה שקרה זה שמתוך הקוויר יצאו אין סוף זהויות. אז יש פה איזשהו פרדוקס. אם קוויר אומר שצריך לבטל את ההגדרות ולבטל את הזהויות, אז למה התוצאה, הריאקציה של הדבר הזה, זה חלוקה אינסופית של זהויות, שבה אנשים בעצם מקטינים את עצמם לתוך איזשהו דגל אחד, איזושהי הגדרה אחת, שגם ממנה מאוד מאוד קשה לזוז. כי ברגע שאני מזדהה כטרי-ג'נדר, אז אני פתאום לא יכול להיות יותר לסבית ליפסטיק, או זאת אומרת...
מה זה טרי-ג'נדר למי שלא מכיר? בוא נסביר, שירלי.
אדם שאוחז בשלוש זהויות שונות, זה יכול להיות גבר, אישה,
מגדריות.
זהויות מגדריות. גבר, אישה והמגדר השלישי, כשנשאל את השאלה מה זה המגדר השלישי, אז זה יכול להיות או הבינארי או טרנס, מישהו שהוא נמצא על הרצף, כלומר איזשהו ספקטרום כזה.
שהכל מתחבר ביחד.
שהכל מתחבר ביחד. זה דבר שאני חושבת, כשדיברתי עם האנשים שהסכימו לחלוק, הם אמרו דבר נורא מעניין, הם אמרו, לי נורא ברור מי אני. אני נורא מבינה באיזה מגדר אני, אבל זה החברה.
ולא צריך קטגוריה בשביל זה? את האנשים בעצמם לא רוצים את הקטגוריה או כן רוצים?
אז הם אמרו, הקטגוריות האלה, וזה עוד דבר מעניין, שהקטגוריות האלה משתנות, דיברת על זה עם נוגה, אין איזה מילון נורא מסודר שאומר...
הנה, את עשית.
אני עשיתי, כן, אבל עשיתי את זה מהרבה מאוד מקורות ברשת. אין אגודת הלהט"ב העולמית שמחליטה, זה עכשיו טריג'נדר, וזה ביג'נדר, וזה פאנסקסואל. אין כזה דבר, זה דברים שעולים מטמבלר, זה דברים שעולים מהטוויטר, וזה קהילות שנבנות והגדרות שנבנות, ובגלל זה גם יהיו שני אנשים שיסתכלו על המילה טריג'נדר ויבינו את זה קצת שונה. אנחנו ניסינו לעשות איזושהי האחדה בין כל ההגדרות, כשאותם אנשים שדיברתי איתם אמרו, אני לא צריך את ההגדרות האלה, אתם צריכים אותם כדי להבין אותי יותר טוב, כי הנה אני בחורה עם שדיים, אבל אני קורא לעצמי גבר, אז מה אני? אתה תחליט מה אני, אתה תקרא לי בשם, אז הנה אני עוזר לך ונותן לך את ההגדרה.
שמה ההגדרה?
שההגדרה היא, במקרה הספציפי, האדם שאני מדברת עליו מדובר בטריג'נדר, גבר, אישה וטרנס.
צריך לעשות את ההבדל בין זכר ונקבה שזה הביולוגי, לבין גבר אישה שזה המגדר. תראו, הסיפור הזה של ההגדרות, הוא יכול להיות באמת או מאוד משחרר או מאוד כובל. כי כשאני הייתי ילדה והסתובבתי בתור, קראו לי בן בת ורציתי להיות בקרב מגע ושחק כדורסל ולא לשחק בבובות וחטפתי על זה בבית ספר היסודי.
מהחברים.
וגם אחר כך מהחברים לכיתה.
זה כמו, נגיד, אצלי בבית ספר היסודי היה ילד שזוהה בתור הומו, וזו הייתה הכללה שהיו משתמשים נגדו.
עד היום, אגב, הומו זו הכללה הכי נפוצה בבתי ספר, אבל כן,
אני... למרות שנים של חינוך, וזה שמערכת החינוך יותר מקבלת ומלמדת על משפחות שונות, זה לא נפטר ולא השתנה.
קודם כל, אני לא יודעת כמה מערכת החינוך כמערכת, באמת, אנחנו יודעים שיש הרבה מחלוקות בתוך הפוליטיקה על הדבר הזה, דומה תלוי מורה, תלוי כיתה וכאלה.
וכאן צריך להוסיף גם שיש שונות אדירה בתוך הארץ, בין מה שקורה במדינת תל אביב, ובין מה שקורה בנהריה, דימונה, כל האזורים האלה.
ככל שזה יותר פריפריה, כך פחות פתיחות.
יכול להיות גם במושבים פה בשרון, ואיזה שונות ביניהם, אנחנו ממש רואות ורואים את זה, את השונות האדירה בתפיסות.
כן, אני לא גדלתי בשלומי, גדלתי בהוד השרון, זה 20 דקות מפה. אז אני רוצה להגיד שבתור ילדה, אם היה לי את הכלים להגיד, זה הזהות שלי, זה מי שאני, אני אישה על הרצף המגדרי שיותר קרוב לגברי, ואני לסבית וזה, והייתי, היה לי את הכוחות להיות גאה בדבר הזה והביטחון עצמי, אז אולי לא הייתי חוטפת על זה. זאת אומרת, זה הקטע המשחרר. הקטע הכובל הוא באמת שזה קצת הלך רחוק מדי לטעמי, ויש איזו השתודללות פרוגרסיבית כזאת, גם בארצות הברית וגם שגם מחלחלת לפה.
טוב, אולי אנחנו זקנים מדי, ולבני נוער של היום זה יהיו עוד 50 זהויות, ולילדים שלהם יהיה עוד 100.
יכול להיות, וגם כשהפמיניזם יצא בתחילתו, אז אנשים אמרו, זה מבלבל את כל המערכות וזה, ותראו איפה אנחנו היום, ועוד יש לה להתקדם. אז קצת בומרים ונמקצעים קצת על הגדר של זה. אני יכולה להגיד שצריך להיזהר עם הדבר הזה. הוא בסוף מבדל את הקהילה הגאה מהחברה הכוללת. זאת אומרת, במקום לקרב את הסטרייטים, ובמקום לקרב את ההורים שלנו ואת עצמנו לתוך הדבר הזה, אנחנו מייצרים פה שני עולמות מקבילים שמפסיקים...
טוב, יותר משניים, אולי 50 עולמות מקבילים.
נכון, אבל שנורא קשה אחר כך לתקשר מצד אחד. מצד שני, אני חושבת שבאמת הסיפור הזה של ערעור המגדרים וערעור הנטיות המיניות וזה, הוא באמת מצליח לאפשר להרבה מאוד אנשים את המקום שלהם בעולם, וזה משהו שאי אפשר לזלזל בו.
תגובות שקיבלת, שירלי?
אני חושבת שאני אחת הכתבות שמקבלות הכי הרבה נעצות, בגלל שאני מתעסקת בנושא של מיניות שהוא טאבו, אבל פה, אם מיניות זה מערער, אז זהות מינית היא עוד יותר אפילו מייצרת חרדה ומערערת.
זאת אומרת, כי תוקפים את זה גם משמאל וגם מימין.
וגם כי זה נוגע לנו באיזשהם הגדרות זהות פרטיות, כלומר, שאלות של מי אני, וראו את זה הרבה בטוקבקים אגב, שאלות של רגע, אז מה זה אומר שאני בכאילו בדיחה, וזה בעצם לא בדיחה? אני חושבת בנוגע למה שנוגה אמרה, שהקווירים שאני דיברתי, הג'נדר קווירים, יש להם הרבה טענות על קהילת הלהט"ב, על ההומואים והלסביות, ומה הם אומרים? אומרים, הם נאבקו את המאבק שלהם וקיבלו את המעמד שלהם. ועכשיו אנחנו באים וכאילו מערערים את זה באמת, או שהם מקבלים הרבה ביקורת, ואז הם רוצים להתנתק מאיתנו. יש אגב גם שיח פנים להט"בי, וזה נוגה יכולה לדבר עליו יותר אולי, שאנשים שאומרים, למה טרנסג'נדרים הם בכלל חלק מקהילת הלהט"ב?
טוב, זה גם מה שהטרנסים גם אומרים מהצד שלהם, שההומואים והלסביות לא רוצים לקבל אותם, והם נחשבים למוקצים בקהילה הזאת.
נכון, יש הרבה מאוד מלחמות פנימיות בתוך הדבר הזה, והרבה מאוד מלחמות טריטוריאליות כאלה. רגע, איפה אני מתחיל ואתה נגמר, ואיך אתה מתנתק ממני, ואיך אני יותר מתחבר למיינסטרים, ואיך אתם לוקחים אותי אחור השנים. אז זה שאלות מאוד מעניינות שעוסקות בסוף בסוף בזהות הפנימית כל אחד שלנו. גם אני כשכתבתי את הכתבה הזאת, חשבתי, רגע, מה אני? נגיד, דמיסקסואל, זה בן אדם שהוא קודם מכיר את הבן אדם ונמשך אליו רגשית, ואז רק נמשך אליו מינית. האם אני דמיסקסואלית? נראה לי שבמידה מסוימת. האם חשוב לי...
כבר גילינו משהו, יש כותרת.
לא חושבת שזה כזה משהו מופרך, אבל האם זה מגדיר אותי עכשיו? לא.
שירלי גל, נוגה תמוז, תודה רבה.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו. אמיר פקטור הפיק, יונתן מניאביץ', מאיה בניסן ושני אבירם היו על הסאונד. אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.